Kendisi bu.
שהגענו לאמצע פסקה שבוע שעבר לא למדנו, נכון? נוסעתם ראינו שהעונג והשמחה זה יריית פתיחה לכמה מדרגות שהרב מתאר פה שבאים בעקבות המדרגות האלה באות בעקבות העונג והשמחה. ראינו את החריצות שמתגלה באדם, הוא שמח לעשות את הדברים עד הסוף ולהוסיף עליהם. פעם שעברה דיברנו גם על זה שחלה על האדם איזה רוממות כזאת, איזה מדרגת חיים עמוקה עליונה, שמתוך זה שזה חל עליו אחר כך זה גם הולך ומתגלה כלפי חוץ. דיברנו על זה קצת פעם שעברה, נדמה לי שבזה עצרנו. אז אנחנו בשורה שישית, שביעית, משהו כזה, רק כשיש עונג ושמחה. הרב עכשיו מתאר פה עוד דבר שהוא לא קשור למדרגות, אלא הוא דבר שעומד בפני עצמו, ננסה לראות אותו וננסה פה להשלים את הפסקה. רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא, וממקור נפשו ימצא מים חיים נוזלים להשכילו ולהדריכו באורחות חיים. אז רואים שהרב הוא מייצר התניה בין המעשה לבין העונג והשמחה. זאת אומרת, אם האדם לא רק יעשה טוב וצדק, לא רק יעשה מעשים טובים, אלא יעשה אותם גם עם עונג ושמחה, כמובן לא עם איזה חיוך מרוח, אלא אמרנו בתוך חיבור פנימי לדברים, אז ממילא הרב תכף מדבר פה על מדרגה מאוד גדולה, אני רוצה קצת לדבר עליה. רואים פה שהעיקר, מה זה עיקר? תכף נדבר על זה גם. ודאי שצריך לעשות מעשים גם אם אתה לא מרגיש, זה פשיטה. אבל בן אדם שעושה מעשים טובים, אפילו מעשים של חסד, אבל הוא עושה את זה מתוך עונג ושמחה, אז תכף נראה, זה בונה באדם מדרגה מאוד גדולה. בוא נראה מהי. אז, זאת אומרת, רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, לא מספיק שאתה עושה טוב. שאלה איך אתה עושה טוב? מתוך מה אתה עושה טוב? אתה יכול לעשות טוב כי חייבים, צריך. נכון, צריך לעשות, יש מצווה כזאת, לגמול חסד, אז צריך לעשות את המצווה. אתה שם ליד וי, למה אתה עושה את זה? אתה בתוך החסד, אתה שמח בחסד, אתה מנסה ככה להועיל כמה שיותר, אתה מנסה לבוא לקראת, אתה מבין את המקום של זה שאתה עוזר לו, אתה מנסה לרדת אליו. או שיש מצווה, אתה עושה כי צריך וחייבים, אבל אתה לא עם עונג ושמחה. אבל אם אתה כן עם עונג ושמחה, מעבר לזה שאתה צדיק ואתה באמת עושה חסד, תראו מה זה בונה באדם. אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. מה זאת אומרת להיות קבוע?
זה המצוות
המעשים והעונג והשמחה. אני חושב מה הכוונה להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא? להיות קבוע פירושו של דבר לא להיות הרעי. מה זה להיות הרעי? להיות הרעי זה לאו דווקא בן אדם שלפעמים שומר תורה ומצוות ולפעמים לא כל כך שומר תורה ומצוות. הרב לא מדבר על מצבים כאלה, אמרנו המאמרים האלה נכתבו לתלמידי חכמים. אלא להיות הרעי פירושו של דבר שאתה תמיד מקיים, אבל לפעמים אתה מרגיש, לפעמים אתה לא מרגיש. לפעמים אתה מרגיש קשור, ולפעמים ממש אתה לא מרגיש קשור. אתה מקיים? ודאי, פשיטה. להיות קבוע, פירושו של דבר, להיות ודאי, סגור. בסדר, גם בתוך זה תמיד יש יותר ויש פחות, אבל פעם סיפרתי לכם אולי על הרב חרלה. הוא סיפר על עצמו, מישהו שאל אותו, איך אתה הגעת למקומות הגדולים האלה? באמת, מי שיקרא את הספרים של הרב חרלה, זה ספרים מאוד מאוד עמוקים, הם ברורים מאוד מאוד עמוקים על כל התורה כולה כמעט. על המון המון דברים, איפה שהוא לא שם את היד, זה ברורים מאוד מאוד גדולים ועמוקים. שאלו אותו פעם, איך הגעת לזה? אז הוא אמר, אל תחשבו, גם אצל אנשים גדולים יש עליות ויש גם ירידות. כלומר, אני תמיד נופל עד השולחן. זאת אומרת, שולחן ארוך, זה, איך קוראים זה? זה מסט. זה, מזה לא זזים. אבל אחר כך, בסדר, אז יש כל מיני... אומר פה הרב, יש מצב כזה שבן אדם נהיה קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. מה הכוונה שהוא קבוע? יש לו קביעות. זה לא שכל יום הוא צריך סיבה למה לקום בבוקר, ולמה להתאמץ, ולמה לכוון, ולמה להתאמץ סדר בוקר. יש מצבים גם כאלה, בסדר, זה לא בושה. וכתוב, תורה שהייתה לי באף, היא שעמדה לי. מה זה שהייתה לי באף? שלא היה יותר מדי כיף ללמוד באותו יום, כי מכל מיני סיבות, או כי אני עייף, או כי אני
חבס. רשום עד לסתור אותך קבע.
מה?
אולי עד לסתור אותך קבע.
כתוב שמצד הדרישה, תעשה תור אותך קבע, מבחינת הסדר יום שלך, אל תסדר לוז, שאם יישאר לך לוז פנוי, אז תלמד תורה. תעשה תור אותך קבע, שזה יהיה הדבר הראשון שאתה קובע ביום. יש מצווה לקבוע איתים לתורה, עדיין.
יש, כאילו, לא טוב שאדם יעשה את המצוות אותו דבר קבוע. כאילו, צריך כל יום לראות את זה אותו דבר חדש, לא...
נכון, ראינו, זה מה שהוא דיבר קודם. שבן אדם ברגע שיש בו עונג ושמחה, אז ממילא הוא כל הזמן רוצה להתחדש, וכל הזמן רוצה לעשות יותר, ולעשות יותר טוב. ודאי, אנחנו לא מדברים פה על קביעות. קבע לא במובן שאלה אתה כבר ברוטינה, הכל כבר אותו דבר, הפוך. אלא קבע במובן שזה כמו איזה פסנתרן עולמי שהוא כל יום חייב, הבוקר טוב שלו אחרי הקפה הוא חייב איזה 8 שעות ככה להתרענן, נכון? אז כל בוקר זה 8 שעות והוא בהתחלה מנגן. אני לא מבין בזה, אבל פעם דיברתי עם מישהו כזה. אז פעם הייתי בתל אביב ואיזה פנים אל פנים, לא זוכר מה, הסברנו להם שם איזה משהו, אז הסברנו להם דברים שקשורים פה לדברים האלה, שהתורה זה דבר חי. אז הפסנתרן הזה אמר, אני לא יודע אם מישהו יכול להבין אתכם, אבל אני פסנתרן, אני אסביר לך מעולם שלי, איך אני מבין אותך. אז אצלנו זה, הוא אמר לי, אצלי זה ככה 8 שעות, וחימו. וזה כל יום פחות או יותר אותו דבר, אתם יודעים, גם בספורט זה ככה, גם ב... נכון, חימום זה כל יום אותו דבר, אחר כך מגיעים ל... אחרי שהתחממת, אז אתה מגיע לכל הביטויים המיוחדים, לדברים המתחדשים, נכון? גם חז"ל אומרים לנו, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. אל תנסה לחדש. תתמלא בתורה, להבדיל, 8 שעות. ממילא פתאום יצאו לך חידושים, זה ברור שזה ככה.
באדם שהוא שמח בזה, כמו הפסנתרן נגיד, שהוא שמח בזה שלו, אז ברור שהוא תמיד יקבל, תמיד ישמח.
כן, אבל הוא שמח לא במצב הסטטי שהוא נמצא בו. הוא יודע כל בוקר לנגן את בטהובן. והסימפוניה שכל בוקר, זה לא חייב להיות אותו דבר, רוטיני, חונק, הפוך. יכול להיות שדרך הרוטינה הוא מתרומם לכל מיני המצאות וחידושים, דברים שאף אחד לא שמע עליהם. בדיוק תרף מה הוא הולך לדבר על זה.
הקביעות, הכוונה קביעות בשמחה שלו, נכון?
כן. קבוע הכוונה, יש לו ודאות, ברור לו מה הכיוון שלו, ברור לו מה התפקיד שלו בעולם. בתוך מה ברור לו, אז גם פסנתרן, ברור לו שהוא פסנתרן. אבל מה זה אומר פסנתרן? זה דבר שהוא מתחדש כל הזמן. הוא מנסה פעם סגנון כזה ופעם סגנון כזה. מי קובע לו מתי את זה ומתי את זה ומתי ככה ומתי ככה? אין פה איזה כללים. הקביעות היא באה להראות איזה קשר עצמי. אתה כל יום אוכל, נכון? אתה קבוע באכילה. מה אתה אוכל? זה כבר מאוד מגוון. זה לא חייב להיות הכל אותו דבר. הקביעות זה בא ואומר, אני יודע לגמרי מה אני ומי אני, ובתוך מה שאני יודע, הרב קורא לזה בורות הקודש לפי פסוקים ביחזקאל, יש נחל ודאי ונחל אולי. זאת אומרת, כל בן אדם יש לו דברים שהם ברורים לו, זה הדברים שזה לא זז, לא משנה איזה שאלות יש לו, זה ברור לו שהוא קשור לדברים מסוימים, לעולמות מסוימים. בתוך מה שברור לו, דווקא בגלל שהוא גדול, אז יש גם המון דברים שלא ברורים, ואותם הוא הולך ומחדש ומקשיב להם כמו בכל תחום. קחו איזה פרופסור ותיק בחקר הסרטן, תשאל אותו, נו, מה הולך עם הסרטן? לא יודע, לא מנסים, לא יודע, מה זה לא יודע? הוא 50 שנה חוקר את התחום, מה זה לא יודע? בטח שהוא יודע, הוא יודע מלא דברים, המון 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 דברים הוא יודע, ודווקא בגלל שהוא יודע, אז הוא אומר לך, תשמע, אחרי כל מה שאני יודע, אני רואה פה עוד תחומים שהם רחוקים ממני. אז הוא לא בן אדם שחי בספק, והוא לא יודע אם יש דבר כזה רפואה, אם יש דבר כזה. הוא יודע מלא דברים. אז גם בקודש, בן אדם הוא כל הזמן בשתי עולמות. הוא גם כל הזמן בוודאות, עוד פעם, בן אדם שהוא בעונג ושמחה, והוא קבוע, אז יש בו ודאות מאוד גדולה. מצד אחד. מצד שני, תכף נראה פה בפסקה, הוא כל הזמן הולך ומתחדש, הוא כל הזמן יש לו שאלות. הוא מנסה לפתור דברים. יש לו ספקות, אבל זה... נכון, אנחנו רואים בסליחות, אנחנו רואים את זה. אולי יחוס על אני ואביון, אולי ירחם. נכון? מכירים את זה? מי זה אולי? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אולי? לא מצאו מילה קצת יותר טובה לקדוש ברוך הוא? אולי זה, זה, זה נשמע מסופק, זה נשמע ככה לא ודאי, זה נשמע כזה ג'לי כזה, אתה מתפרק כזה, זה לא... נכון? זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה צוק, איתן, חזק, מרומם, גבוה מעל גבוה. נכון? איך קוראים לקדוש ברוך הוא אולי? זה לא יכול להיות, יש פה טעות בסידור. כנראה שלא, זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא זה לא משהו שאתה יכול לתפוס אותו ולהגיד, הבנתי. מה שלא תתפוס, יש מימדים שאתה לא יכול לתפוס. לא בגלל שאתה לא קשור אליהם, ואין לך שום קשר אליהם, אתה לא מבין כלום. אתה מאוד קשור, מאוד מבין שיש, מאוד רוצה להגיע, אתה בטוח שיש שם משהו, אבל זה מסופק אצלך, כי זה באופק רחוק, אתה לא כל כך רואה טוב. בכל תחום יש את מה שאתה תופס פה, ויש פה את המימדים הרחוקים יותר, ששם זה קצת יותר מסובך להבין, נכון? בכל תחום זה ככה, וגם כל בן אדם נמצא במצב כזה, נכון? בבתי ספר, אחת הצעקות הגדולות שיש לתלמידים כלפי מורים, התלמידים המוכשרים יותר, המורה בא עם רוטינה, מסביר לי, זה מכאן ועד כאן, ומעבר לזה, זה לא בחומר. אז אל תשאל, אתה מפריע לכולם להבין. אם יש לך שאלות מבריקות ששואלות, רגע, הבנתי, אבל בוא שנייה מעבר. הבנתי שאת כל זה תפסתי, אבל אני הבנתי שגם יש מעבר. הוא מנסה לשאול והמורה חותך לו. או יש כאלה שלא, לא משנה, זה כבר תלוי במורה. למה זה כאלה? בכל דבר יש את מה שאתה מבין, ואת מה שאתה כבר מתחיל קצת פחות להבין. ועוד פעם, זה לא, אם אתה יודע אחד ועוד אחד, אז זה לא שאחד ועוד שתיים אתה לא יודע, אלא בדברים העמוקים יותר, בדברים העדינים יותר, אתה פחות יודע. כל אחד יודע שיש דברים שהם לא מוסריים בעליל, זה ברור, לרצוח זה לא מוסרי. אבל יש דברים שפתאום זה כבר דק לו. זה כבר, אתה מתלבט, זה בסדר, זה לא בסדר, זה לא. מה, רגע, מה, אולי אין מוסר? זה לא קשור, בטח שיש מוסר. אתה רק לא יודע איך להוריד את זה בכל מיני בחינות. ימין, השמאל, מה נכון, מה לא נכון, וזה דק, זה לא תמיד קל. וכל בן אדם יש לו את מה שהוא מבין ואת מה שהוא פחות מבין. אז גם פה, מה שהרב מתכוון, בן אדם שהוא מתמלא בעונג ושמחה כשהוא עושה מעשים, אז הוא נהיה קבוע. מה הכוונה קבוע? זה ברור לו שיש עולם של קודש, זה ברור שיש עולם של מוסר, זה ברור שיש אמונה, זה קבוע בתוכו, אין שאלה על זה. מי שעוד לא הגיע למדרגה הזאת, אז הוא תלוי באיזה יום, באיזה שעה, אתה שואל אותו, זה קשה, לא תמיד. אתה תופס את עצמך כמזדהה עם כל הדברים האלה, לא תמיד, זה לא קל. לפעמים זה מסובך.
זה לא כשאדם מגיע לקביעות, ממילא הוא יהיה עם עונג ושמחה.
זה הפוך.
מהחוסר עונג ושמחה שלנו, זה שאנחנו לא קביעים, כלומר, היום בא לי, מחר לא בא לי, היום אני מצליח,
נכון, נכון.
מחר אני מפל, זה גורם לי לתסכולים הרי.
נכון, אבל פה רואי, אתה צודק. פה אתה רואה שהרב מדבר על מדרגה שזה הפוך. נכון? זה מה שכתוב פה. נכון? ממש כתוב פה הפוך. אלא מה? בן אדם שאין לו ודאות, זה אומר, רק תיתן לי את הוודאות, אני מה זה אשמח. נכון? אבל הרב לא מדבר פה על המצב שלה בדרך אל הוודאות. הרב מדבר על בן אדם שכבר יש לו עונג ושמחה. יש לו את זה כבר. וגם כשיש לך עונג ושמחה, אתה עוד לא קבוע. יש לך עונג ושמחה, אתה מרגיש קשור, אבל אתה לא קבוע. יש בזה המון המון מדרגות בין מצב שאתה מרגיש זר ולא קשור בכלל, או טיפה, ממש טיפה, לבין מצב שאתה כבר מרגיש קצת קשור, אז אפילו משמח אותך, אבל אתה עוד לא קבוע. זה שאתה תהיה עם עונג ושמחה על המעשים שאתה עושה, אז עוד לא מה שאתה קבוע.
איך יהיה לי עונג ושמחה,
אני
לא קבוע.
אז על זה הרב פה עוד לא מדבר, זה הפסקה הבאה. יש פה כאילו שלושה שלבים, יש פה לבנות, יש בן אדם שאין לו עונג ושמחה, והוא גם לא קבוע, אבל הוא עושה, כי הוא מאמין בתורה. יש תורה בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואנחנו סומכים עליה, על התורה, על ההלכה, על ה... ומתוך זה לאט לאט הוא מפתח סימפתיה ועוד ושמחה למה שהוא עושה. הוא עוד לא קבוע. קבוע זה, זה מדרגה. כמו בן אדם במוזיקה. יש אחד שהוא טוטלוסט, לא מבין כלום. מתחיל, שובר את האצבעות, לא יודע פעם, למדתי פסנתר, שובר לך את האצבעות, תחזיק ככה, תחזיק ככה, אתה מתעסק בלהחזיק את האצבעות. זהו, זה משוויז, זה מעצבן. טוב, לאט לאט עובר חודש, חודשיים, אתה מתחיל ככה לשמוח. אבל זה עוד לא היום יום שלך, אתה פותח את הבוקר בזה, נכון? שמח בזה, אבל רגע, בסדר, זה עוד לא... אחרי כמה שנים, אז זה הופך להיות חלק ממך. אתה קבוע בזה, אתה קשור לזה, נכון? אז גם פה, יש פה שלושה דברים. יש ניקור, או זרות מסוימת. יש עונג ושמחה, אבל העונג ושמחה בונים קביעות. אבל זה עוד לא הכל. תראו, הרב ממשיך. בוא נקרא את זה עוד פעם. רק שיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. ואז יש פה דבר נוסף מחודש מאוד שהרב כותב פה. ממקור נפשו, שימו לב, הרב פה לא מדבר, לפעמים הרב מדבר על הנשמה. טוב, בנשמה אנחנו לא מבינים, אבל פה הרב מדבר על הנפש. נפש זה איפה שאנחנו כן מבינים. נפש זה איפה שהבן אדם חי, איפה שיש לו תודעה, איפה שהוא מרגיש. אז הרב קורא לזה ממקור נפשו, זאת אומרת איזה מקום עמוק שאתה מודע אליו, אתה מרגיש אותו. משם ימצא מים חיים. מה זה מים חיים? מים חיים זה בעצם סוג של מעיין, נכון? יש פה נביאה, נכון? נביאה חדשה. מה זה מעיין? מעיין זה משהו תת קרקעי, אתה לא יודע מאיפה הוא הגיע, אבל הוא פתאום יוצא החוצה. איך זה קורה מדעית אנחנו יודעים, אבל זה לא, זה נעזוב את זה שנייה. מבחינת הנמשל, האדם פתאום מגלה בעצמו מים חיים. מה זה מים חיים? אני לא יודע, אבל הרב מסביר מה עושים עם זה. להשכילו ולהדריכו ברוחות חיים. הוא פתאום קולט מתוך עצמו, יש לו איזה שולחן ארוך פרטי כזה. הוא יודע, לבד. זה לא כתוב בשום ספר, אבל יודע, זה לא טוב לעשות. וזה כן טוב לעשות. וזה מושחת. אבל אף אחד לא מבין למה, כולו שואלים אותו, למה זה כל כך משגע אותך, ואתה מתפוצץ מזה, לא יכול לישון בלילה בגלל זה, כולם, כל הרבנים וכל... נכון, אבל אצלו זה אחרת, אצלו זה שונה. אני רוצה להביא לזה אולי שתי דברים, יש לזה, בנקודה הזאת, מה הכוונה שהוא מוצא בתוכו מקור, מעיין פנימי של הזדהות ודרך, יש בזה אינסוף מדרגות. זה יכול להופיע באדם הפרטי, בכל אחד מאיתנו, אז זה יכול להופיע רק אצל גדולי הדור. אני רוצה טיפה להסביר על זה, כן.
זה בשלב שאחרי הקביעות, או שזה...
הקביעות מייצרת את זה. הוא יהיה קבוע בדרכי השם, ואז הקביעות, זה כמו הפסנתרן, הוא קבוע בנגינה, וממילא יהיה לו חידוש. אצל פסנתרן זה בדיוק אותו דבר, נכון? הגדולים של המוזיקה, או כל תחום, הם מאוד 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 בתוך התחום, אף ממציא לא המציא בשיעור א' דברים. נכון? בכל תחום. אתה רוצה להיות רופא, אתה לא יכול להמציא בשיעור א', שיעור ב', שיעור ג', גם לא בשיעור ו'. קודם תהיה רופא, רופא פשוט שראוי לבוא בקהל. רופא. אחר כך, אם אתה רוצה מעבר לרופא כללי, להתחיל להבין בעוד תחום, זה עוד 5 שנים לפחות. אתה רוצה להתמחות, זה עוד כמה שנים, נכון? אתה רוצה להבין בשורש כף היד, זה בין 12 ל-15 שנה. זה נראה מקום קטן, אבל לא כל כך פשוט. נכון? עכשיו, אחרי זה, עכשיו תתחיל לעבוד, 15 שנה, תעבוד עוד איזה 20 שנה, ועכשיו יש לך כמה חידושים, אז מישהו ירצה להקשיב לך. עד אז, זה דמיונות. אתה מדמיין מאיפה אתה מביא את החידושים האלה. מה אתה ממציא? אתה עוד לא, איך אומרים, נגב את החלב, אתה עוד לא מבין פה כלום. אתה כבר עם חידושים? אין דבר כזה. נכון? מיחידות מיוחדות בצבא. אתה גומר מסלול 2, אתה חתום על עוד 2.5, כי 1.5 גמרת מסלול, יופי, אז עכשיו אפשר לקרוא לך לוחם, חלבי, אבל לוחם. עכשיו תתחיל ללמוד, עכשיו מתחילים לעשות את הדברים הרציניים, 1.5 קורסים, אחרי 3.5 שנים, עכשיו אתה מתחיל לעשות את הדברים הרציניים, אתה ראוי לבוא בקהל. למה זה ככה? אתה בוגר סיירת מטכ"ל, גמרת מסלול, אז מה? זה לא רק לא, שום דבר זה לא. יש לך הכשרה בסיסית, אתה קצת מבין בתחום, כל הכבוד לך, אבל אתה לא יקחו אותך שלוקחים את החבר'ה למקומות שצריך לקחת, לא יקחו אותך. כי אתה חלבי, אתה תהיה בהבטחה, אני יודע, בחוף, לא יודע איפה. רחוק, רחוק, אולי שם ישימו אותך, אולי. את מי קחו? את כל החבר'ה שהם ראו המון, עם המון ניסיון, וצברו הרבה דברים. הם חבר'ה מבריקים, הם מבינים בתחום, לא דווקא בשכל, הם מבינים בתחום. אז אותו דבר זה גם פה. אתה רוצה לשאול משהו?
אני סגור על העניינים הקבוע, כאילו אמרנו שבן אדם
קבוע זה קשר פנימי,
בן אדם שמדבר עליו הוא כן יש לו קשר, הוא כן, הוא ברור שהוא מאמין, הוא לגמרי מאמין.
זה כבר לא הדיון, זה לא, הדיון הוא לא בין טוב לרע אלא בין טוב לטוב, נקרא לזה כך.
מה?
זאת אומרת הוא לא אומר רגע אני רוצה להיות מוזיקאי או לא, זה שאלות שאתה שואל בהתחלת המוזיקה, זה ברור לו שזה החיים שלו, הולך להקדיש את החיים שלו לזה. אבל איזה סוג של מוזיקה אתה הולך לפתח? לא מבין, זה תחום X. בתוך התחום X, מה בדיוק אתה לא... אתה לא יודע, אתה כל הזמן בשאלות מול עצמך, מה יותר מעניין אותך, מה נראה לך יותר, איפה אתה יותר קשור, מה אתה רוצה יותר לפתח. זו שאלה מאוד עדינה, מאוד אישי, מאיפה אתה יודע, להחליט ככה, להחליט ככה. זה, אז הקביעות היא זה עד כאן. ומכאן, הוא מוצא בתוך עצמו פתאום איזה עניין, איזה קישור, לאיזה תחום ספציפי מסוים, נכון?
אז בלי עונג וזירה לא יהיה לו קביעות?
כן, בלי עונג ושמחה, אז הוא לא קשלו. אז כן, אז הוא לא יהיה קשור לתחום בכלל. בן אדם שאתה מכריח אותו לשבת ולנגן 20 שנה, הוא לא יצא מוזיקאי. כי הכרחת אותו, אז הוא בכלל לא פתח את האוזניים להקשיב למה שהוא עושה. עונג ושמחה זה, ראינו, זה בעצם סימפטום לזה שאתה קשור פה לעסק. לכן אתה נהנה, לכן אתה מתענג, לכן אתה שמח. אז העונג והשמחה זה סימפטום לזה שאתה קשור, וכשאתה הולך ונהיה קשור, 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 עוד יותר קשור, אז יש לזה הרבה ביטויים. אני רוצה לתת שתי מדרגות קיצון, כן.
אז הקביעות זה כאילו... עונג ושמחה כאילו תמידיים, זה הכבל?
כן. העונג והשמחה התמידיים מייצרים מדרגה יותר עמוקה של קביעות. גם בן אדם שנהנה ממוזיקה, הוא עוד לא הופך להיות אומן במוזיקה, שהוא לא יכול בלי זה, נכון? לאט, לאט, לאט זה גם יקרה.
קביעות במה זה?
קביעות בקשר שלו לתחום שהוא מתענג ושמח בו.
זה פשוט נחמד לך, כמו שאני יודע.
כן, אבל לא כל דבר שהוא נחמד לך, אתה מפגיש את החיים שלך אליו. נכון?
קביעות הכוונה פה שאני, שזה...
קביעות הכוונה, זה אני. אני, אין דבר, אני בלי זה, זה לא אני. זה אני, זה... אני לא יכול לחיות בלי זה, זה, זה... כל החיים שלי לא שווים, וכל מה שאני אעשה לא רלוונטי, והעוקץ יצא ממנו, אם אני לא קשור לתחום הזה. אם אני לא קשור לקודש, אם אני לא קשור לתורה, אם... כל החיים שלי לא שווים, אני מוכן למות בשביל זה אם צריך. הכל שווה כי אני פועל ועושה, ויכול להיות שזה זה אנשים שיכול להיות שהם יצאו לעולם ופועלים, אבל הם יודעים שכל מה שהם עושים זה שווה משהו, כי יש להם ביום איזה שעתיים שלוש, או לא משנה כמה זמן, הם מתמלאים באנרגיות האמיתיות. מה באמת התפקיד שלנו בעולם? זה לראות איך הכל קשור לקודש. משם אני עונק את הכוח להכל, ומתוך זה עכשיו אני הולך לעשות מה שאני עושה, מעשים ופעולות. הרב מדבר פה על פעולות, נכון? כן. איך קורה רק? אתה צודק, זה באמת לא כל כך פשוט. אז בדיוק בשביל זה בוא נראה פה את הפסקה. לקחת לי את הפסקה. הרב כותב בורות התורה, לא צילמתי כי זה שורה וחצי פה. הוא כותב בורות התורה בפרק י' פסקה ב'. האדם הישר צריך להאמין, זה פסקה מפורסמת, מכירים אותה? האדם הישר צריך להאמין בחייו. מה זאת אומרת? כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו. נכון? איך הרב כתב, קרא אצלנו? ממקור נפשו, פה הוא כותב מיסוד נפשו. זאת אומרת, יש מצב כזה שפתאום, וזה יכול להופיע אצל כל בן אדם, הוא פתאום מרגיש שיש דברים שזה לא אמיתי שהוא ימשיך בהם. מי אמר שזה נכון? אומר הרב, אם אתה ישר בתחום, האדם הישר צריך להאמין בחייו. זה נראה לך אמיתי, תאמין בעצמך. אתה צודק. אבל, לפני אבל יש פה עוד איזו השלמה, בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ומוליכים בדרך ישרה. לאדם יש איזה יושר פנימי, שהוא קצת נכנס לעניינים, יש לו איזה יושר שהוא מבין בזה. הוא מבין מה נכון, מה לא נכון, מה כדאי לו, מה לא כדאי לו, מה טבעי לו, מה לא טבעי לו. בכל בן אדם יש לו אלמנטים כאלה, אבל עוד פעם, אם אתה לא ישר, אז הפסקה לא דיברה אליך. האדם הישר צריך להאמין בחייו, אלא התורה צריכה שתהיה נר לרגלו. קשור מה שאתה שואל. זאת אומרת, פתאום אתה מרגיש כל מיני הרגשות, וזה נגד התורה. גם אם זה עם המון אידיאלים, אז זה דמיון. אפשר לקרוא לזה דמיון, אפשר לקרוא לזה יצרה, אפשר לקרוא לזה הרבה רבדים.
הרב, זה כמו במוסר אביך, שהוא לא יודע לרשום, כשאדם יעשה לעצמו מין כעס כזה, או ספר הלכות לעצמו.
כן. כל בן אדם, נכון? כל בן אדם צריך לדעת מה אצלו ישר, מה אצלו פחות ישר, ושם הוא צריך יותר להתייעץ, על מה הוא יכול לסמוך על עצמו, על מה לא. וכמובן הוא צריך להכיר את התורה, כי אם פתאום הוא מרגיש שהוא נדחף לכל מיני מקומות מאוד מאוד אידיאליסטיים, אבל זה נגד התורה, אז הוא חייב שמירה. כי אנחנו מדברים פה על הנביטה, על ההתחלה של המדרגה שדיברנו פה אצלנו, בוא נקווה שמחה. יש בך איזה יושר שמופיע בך, איפה זה בא לידי ביטוי? בדברים קטנים, אבל הם מאוד מאוד אמיתיים. יש איזה, אל תגיד אני אפס, אני לא מבין כלום, כל דבר אני אשאל, אני לא סומך על עצמי, אני לא יודע מה לעשות, אני... לא, אתה כן יודע מה לעשות. עוד פעם, אתה ישר, בן אדם שהוא לא ישר. ואין בן אדם כמעט שאין בו הרבה הרבה דברים ישרים. הוא יכול לסמוך על עצמו, מה נכון ומה לא נכון, מה אמת ומה שקר. אבל אתם יודעים, אחת מהתכונות של החכם, בפרקי אבות, זה לא אחד שיודע לענות על כל דבר, אלא זה בן אדם שיודע להגיד, את זה אני יודע, ואת זה אני לא יודע. זה תכונה של חכמה. כי הוא מבין מה הוא כן יודע, מה הוא לא יודע. ולפעמים זה באמת קשה, זה מסובך, מה, זה דמיון, זה לא דמיון. וגם בתוך התורה, זה תקין בתורה, אבל זה, אני, זה לא תמיד כזה פשוט. לא תמיד אתה יכול לרוץ עם זה וללכת עם זה. אבל אנחנו רואים פה דוגמה לזה שבן אדם, למה הוא יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי? איך הוא יודע את זה? זה לא כתוב בשום ספר, כי בשוטים עוד לא היו כל מיני מציאות כמו שאנחנו מכירים היום. אז אין שם בדיוק אם אני יודע מה היה. מותר להיכנס למקומות מסוימים או לא, זה לא כתוב בשוטים. איך אתה יודע אם כן או לא? אז יש איזה יושר פנימי שאם יש לך אותו, מאיפה יש לך אותו? איך אתה יודע שזה טוב וזה לא טוב? זה לא כתוב בשום ספר, כי אתה חי את היושר. אתה בן אדם ישר, בנית את היושר הזה, אז יש לך את זה. הדברים הולכים ונבנים והם מתרקמים הדברים פה זה אין סוף מדרגות. יש אנשים שדברים מסוימים ברורים להם, דברים מסוימים פחות. יש אנשים שדברים מסוימים ברורים להם בשכל, אבל זה לא מבפנים. יש הרבה שאלות, במיוחד היום, שהמון דברים שלא תמיד אנחנו מבינים למה. מכל מיני סיבות אנחנו לא מבינים. כי אנחנו בתרבות מסוים, צורת חשיבה מסוים. לא כל דבר שההלכה אומרת, אנחנו גם ממש מזדהים איתו ומרגישים אותו, ומבינים בול למה. אבל הרבה פעמים אנחנו גם, הדבר שני יש הלכה. אבל יש דברים שאנחנו גם מבינים. אבל זה שאנחנו מבינים, זה עוד לא אומר שהלב שלי נמשך לזה. זה עוד לא אומר שאני ישר בזה. זה לא אומר. הרבה דברים, ואני לא ישר בזה. אני יודע שזה מה שאני צריך לעשות. אני גם יכול להבין את הכיוון, אבל אני עוד לא שם.
מה עושים במצב כזה?
מה? בשביל זה יש לנו את כל הספרי מוסר, להדריך אותנו מה כן ומה לא.
לא, זה לא מדברים. אתה מבין איזה מידת חסידות שאתה מבין אותה בצד. אתה לא נמצא
שם. אם זה מידת חסידות, אתה לא מחויב בזה. מידת חסידות, אני לא דיברתי עכשיו על מידת חסידות. דיברתי על מידת הדין. בן אדם רוצה, לא יודע מה, לעשות כל מיני דברים, הוא רוצה ללמוד, לא יודע מה, ריקוד. ומה אפשר לעשות? עכשיו אולי כבר יש מישהו שירגן את זה, אין קורס ריקוד רק לבנים. אין. אז הוא לא מבין למה. אבל ההלכה לא מתירה את זה, נכון? מה אפשר לעשות? ההלכה לא מתירה את זה. והוא לא מבין למה. טוב, אז הוא לא מבין. אבל ההלכה אמרה, דבר ראשון, קומה ראשונה. קומה שנייה, אז אפשר גם להסביר למה. אבל זה לא אומר שהלב שלו מסכים לזה, הוא מת לרקוד, אבל השכל קושר אותו חזק, והוא נשאר. מדרגה שלישית זה שהוא רק חושב על זה, בא לו להקיד, הוא לא יכול לסבול את זה, זה רק המחשבות ללכת לעשות דבר כזה. זה כבר איזה יושר פנימי שמופיע בך, זה הרבה מעבר למה שאתה מבין. אתה כבר חי, עוד שנייה נגיע לזה פה אצלנו.
כמונה פה זה לא למידות חסידות?
מה?
כמונה פה זה לא למידות חסידות?
בעונג ושמחה? אני מנסה להגיד שמה שהרב כותב פה מסתום, הוא מדבר גם על מדרגות מאוד גדולות. ניסיתי להגיד, יש פה הרבה מדרגות, התחלנו מהמדרגות הפשוטות, שכל אחד יש לו את היושר באופן אישי. אצל האנשים העליונים, אז יש להם יושר שאי אפשר להבין אותו. זה אך הגמרא אומרת, אם אתה נהיה שוליה של מישהו, אז עדיף שלא תהיה שוליה. הגמרא מביאה שם רשימה של רוצחים, מושחתים, ישמעאלים, מואבים, יש שם רשימה, 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 רשימה. למה זה קשה להיות שוליה שלהם? כי הוא אומר לך, תביא את הסכין לקראת הרצח שלו, אתה לא יכול לדמיין מה הוא התכוון, כי הוא לא התכוון לסכין, הוא התכוון מבחינתו סכין, זה עולם כזה מושחת, כזה, תחשוב שאתה שוליה של איזה, אי אפשר תחשוב על זה בכלל, סליחה לדוגמה, של איזה, לא יודע, זה איך מה נחת, משהו. הוא אומר לך תעשה משהו, מה שלא תעמוד על קצות אצבעות לרצות אותו, הוא תמיד יהיה כמה שנות אור, הוא יתכוון למשהו הרבה יותר חריף, הרבה יותר רחוק ממה שאתה חשבת. למה? כי הוא חי בעולם שאצלו האינסטינקטים הם כל כך מפלצתיים, אתה לא יכול לדמיין את זה. אז אם תהיה שוליה שלו, אל תצפה לקבל כוכביות בסוף היום, הוא כל הזמן יצעק עליך. מי נמצא אבל בקצה הרשימה? מי הכי גרוע להיות לידו? תלמיד חכם. ככה גמור אומרת. למה? כי הפער בין בן אדם נורמלי לרשע הכי גדול, יש פה איזה פער מטורף. אבל זה פער קטן מול בן אדם ענק, תלמיד חכם, אצלו. זה פער לכיוון חיובי, בטח. אבל הוא הרבה יותר רחוק ממך מאשר הרשע הכי גדול. כי אצלו הוא שייך למערכות של יושר, וזה מה שהתקבעת מדרגות חסידות. הוא רואה את המציאות ממקום כל כך עליון וכל כך רדיקלי וכל כך בהיר והכל כל כך פשוט לו, שאפילו תלמידי חכמים לפעמים לא מבינים אותו, לא מבינים על מה הוא מדבר, למה ומה. פעם סיפר לנו, אני שמעתי את זה גם מהרב חנני, גם מהרב לייכל, היו פה כמה חבר'ה מהולנד, לא זוכר מאיפה, הגיעו לפה, סתם רצו להכיר את היישוב היהודי בחברון, את הסכסוך הערבי ישראלי, הגיעו פה לישיבה, היו ממש נחמדים וישבו פה בסדר, הסתכלו, חקרו, צילמו, היו פה בפורים, רקדו פה, היו אמרו, לא ידענו שיש דבר כזה, ברוך השם, איזה יופי, איזה זה.
יהודים.
מה?
יהודים.
גויים, גויים. וטוב, מתישהו הם אמרו שהם רוצים לעשות סרט, הלכו, ראינו פה את החבר'ה, ראינו פה גם את תלמידי חכמים שהיו פה. ופעם הרב טאו היה מגיע לפה ביום שלישי. קבוע, כל שלישי היה שיעור בסוף סדר בוקר, והם ראו שהוא פה, לא הספיקו לתפוס אותו, נסו אליו בירושלים, דפקו לו בדלת, מישהו היה שם כנראה סיפר את הסיפור, דפקו לו בדלת, הם עוד לא התחילו לדבר, הוא התחיל לצעוק עליהם, תלכו מפה מושחתים, מה אתם מתקרבים לפה, תלכו הביתה, מה, והרג אותה. אף אחד לא הבין, מה זה כל כך יפה, נכון, התפללנו בראש השנה וידעו באים צדקיך, נכון? רחוקים ויבואו, איך כתוב שם? ויתאיו כל... הקיצור שם פסקה ארוכה שכולם יבואו, סוף סוף יש חבר'ה שרוצים, מה הוא מעיף אותם? והיה לא נעים, חזרו בבושת פנים. טוב, לא מבינים, אתה רב, אתה הרבה פעמים לא מבינים, אז זה חלק מרשימה. אבל אחרי כמה חודשים יצא סרט, עשו את הסרט שטוב, זה לא כתוב את הרב טאו, זה היה סרט אנטישמי שאי אפשר לשאר. מה זה אנטישמי? הם אמרו כמה הכל נחמד פה וזה, אבל הכל נחמד כדי איך שהם ראו את האנטישמיות שלהם, ואף אחד לא קלט, אף אחד לא ראה שיש פה רוע, אפילו הם לא קלטו שהם ראים, הם באמת היו נחמדים, הם לא היו, אבל הם לא קלטו מאיפה הם קולטים את כל מה שהם קולטים פה. בן אדם רגיל לא קולט את זה, אבל יש דוילים שהם, אני לא יודע, יש להם חיישנים כאלה, הם... ממקור, איך הרב כתב אצלנו? ממקור נפשו ימצא מים חיים להשכילו ולהדריכו ברוחות חיים. הוא פתאום רואה דברים שאף אחד לא רואה. זה מדרגות גדולות, מדרגות עליונות. נכון, כתוב על ישי אבי דוד. שבאים למנות את דוד המלך, אז אומרים לו, תשמע, תוציא את הבנים שלך חוצה, אחד הבנים שלך הוא הולך להיות מלך ישראל. הוא מוציא את כולם, הוא מביא את האורים לתומים. זה לא זה, תוציא, יש פה עוד אחד, נחבטה. נכון? ככה משמע בפסוקים. אז אומרים, לא, אין עוד מישהו. יש איזה אחד בעורבה בחוץ, שם אתה כאן אותו. מה אתה שם אותו בחוץ? דוד המלך. מה אתה שם אותו בחוץ? כי ישי, היה שם איזה סיפור שהוא נראה מאוד מאוד לא פשוט, מאוד מאוד מורכב. נולד לו ילד כנראה מאיזה אישה אחרת, כנראה לא ברור, אז שמו אותו כל החיים בצד, ויש מזמורי תהילים שהוא... בוכה שם שכל החיים האחים שלו שנו אותו ועשו לו, זה דוד המלך. טוב, אז ישי באמת הוא גדל בבית קשה, דוד המלך, אבל יש כמה אנשים שמתו בתיו של נחש. מה זה תיו של נחש? לא חתום, אין סיבה שהם ימותו, אין, הם נקיים פיקס. אחד החבר'ה המרכזיים שם ברשימה זה ישי אבי דוד. איך אפשר להסביר את זה? זה משפחת פשע, מה זה הדבר? זה לגדל את הילד בצד? כנראה שלא. הרב קורא לזה, את המושגים בקבולה, כמו שיש נחש שהחטיא את האדם הראשון, זה נחש של טומאה, יש נחש דקדושה. יש אנשים עליונים כאלה, כמו יהודה, שפתאום הוא הולך לתמר. איך אפשר להבין דבר כזה? אפשר להבין דבר כזה? אז יש במדרש רבה בחזל, מביאים שבא אליו מלאך וקפה אותו. הוא פתאום מוצא את עצמו בכל מיני... פתאום, אתם יודעים, מיהודה ותמר, אתם יודעים מה קרה? מלך המשיח הגיע. אם לא היה את זה, לא היה את מלך המשיח. לא, אי אפשר לסדר את זה דרך כיוון קצת יותר נחמד, יותר זה. יש אנשים שהם שייכים לסדר שאנחנו לא מבינים אותו. אנחנו לא נמצאים במדרגה שלהם. אבל יש אנשים, אני עכשיו הקצנתי לצד שני, התחלנו במדרגות הפשוטות, יש מדרגות שאני לא יודע איפה הן נמצאות, אבל יש דברים כאלה, ממקור נפשו, הוא פתאום יש לו אינסטינקטים שהוא קולט מה נכון, מה לא נכון. ויש דברים שאפילו אישה עצמו, הוא לא הבין איך זה, מבחינתו הוא לא מבין איך זה קרה, זה, הוא מבין טוב מאוד, הוא עשה את מה שהנפש לא דחפה אותו, אבל אצלו זה לא נפש, זה נשמה, זה מדרגות עליונות, 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 יש דבר כזה. אז איפה אנחנו? אנחנו פה איפשהו באמצע, בין האדם הישר צריך להאמין בחייו פה בראות התורה, לטוב, רחוק, רחוק, שם למעלה, למעלה. אז איפשהו יש גם את גדולי ישראל, ויש גם את יהודה ואת ישי, ואת כל האנשים הגדולים שיש בתנ"ך. אז אנשים ענקיים, ענקיים. מאיפה הם יודעים מה נכון ומה לא נכון, ואיך להגיב ואיך לא להגיב? למה שאול מתנהג כמו שהוא מתנהג, ודוד מתנהג כמו שהוא מתנהג? כי ממקור נפשו הוא מוצא איזה דרך, איזה... הנשמה מדברת איתו. איך? היא לא שולחת לו, שלחת לו מייל, היא לא שלחת לו אס-אמס, אלא הוא מרגיש מתוכו איך נכון להגיב. ואני מרגיש שנכון להגיב בצורה מסוימת, והוא מרגיש שנכון להגיב בצורה אחרת. אביי מרגיש ששניים אוחזים בטלית זה משהו אחד, ורבו ירגיש ששניים אוחזים בטלית זה משהו אחר. למה? כי כל אחד, כשהוא מסתכל על המציאות, הוא רואה אותה ממשקפיים אחרות, ממקום אחר לגמרי.
אפשר להגיד
שמקום משפיע
על הבן אדם, זה לא מקום. חס וחלילה, הרבנים אומרים, לא היו מושפעים במציאות של אז.
זה לא המקום. המקום, אני לא התכוונתי למקום הפיזי, אלא המקום הפנימי, הנשמה שלו.
לא, אני יודע, הבנתי. אני שואל על...
כמובן שהקדוש ברוך הוא, כשהוא...
על בגלל שרשי שהיה בצרפת, אולי הוא היה מושפע מ... ברור שהוא קדוש עליון שכל דבר שהוא רשם זה רוח הקודש.
אז אני חושב שפה בדיוק יש פה משהו עדין. ברור שכל בן אדם הוא מושפע גם מהנפש שלו. נכון? אלא מה? שבתוך הנפש המיוחדת שלי, אני כבר מושפע לא במובן שבגלל שגרתי בנמל, אז ראיתי שאם אני לא יתיר בשבת לקבל אוניות, אז לא יהיה כסף, לכן התרתי את זה. לכן שיטת רשי בסוגיה, שהוא מקל יותר כי הוא היה ליד נמל, וזה השפיע על הפסיק. זה ודאי שזה לא נכון. אבל ודאי שזה שרשי גדל ליד נמל, זה חלק מהאישיות שלו. שבתוך האישיות הזאת הנשמה מתגלית, וזה נהיה נצחי ונכון. ולא משועבד כבר לכל השיעבודים הקטנים, והקדוש ברוך הוא גם חכם, הוא יודע איפה לשתול כל נשמה, באיזה מקום, באיזה בית, באיזה שכונה, באיזה עיר, איזה חיים להעביר עליו. אתם יודעים, רבי עקיבא היה אפשר שיצא אותו הרבה יותר, אם הוא היה לא בגיל 40, מתחיל לקרוא, אז יכול להיות שהוא היה הרבה יותר גדול, אבל הקדוש ברוך הוא בחר לעשות זה דווקא כך. הוא לא ידע לקרוא את גיל 40. למה זה דווקא ככה? והוא נהיה גדול לגדולי. כל הסתים תעלים עד רבי עקיבא. למה? הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. הוא כנראה שכל הרבי עקיבא זה לא רבי עקיבא אם הוא לא מתחיל ללמוד לקרוא בגיל 40. זה מישהו אחר.
הרב, אז למה אנחנו על ההתחלה יכולים להתוות לעצמנו מסוג של דרך? לא כמו נגיד הלל ושמאי שיכולים להתוות מושגים מציאויות גדולות של
נכון,
הציבור.
אז גם הלל ושמאי, אני לא בטוח שהם עשו את זה גיל שנתיים וחצי, הם גם הלכו ובנו ועמלו ותיארו את החיים שלהם ובנו.
אנחנו על התחלה יכולים כאילו סוג של...
אנחנו לא יכולים.
לא על התחלה. לא ממש.
האדם לא נהיה ישר קבוע. בכלל לא נהיה ישר. תראה כמה מדרגות פה היו בדרך. עונג ושמחה זה כבר מדרגה מאוד קשה, לא פשוטה. אחרי שיש אותה אז יש קביעות. אחרי שיש קביעות זה מתחיל להתגלות לך, מתחיל. אל תסמור על עצמך, צריך את התורה שהיא תהיה נר לרגליך. משפט אחרון פה, בסדר? רק כדי שנגמור את הפסקה. אני גונב לכם דקה, סליחה. כל פעולות, רגשות ומחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה מועקה חומרית או רוחנית, אינה בתכלית שלמותם. אנחנו לא נמצאים שם, שלא נדמיין. אנחנו עושים את זה מתוך הכרח. זה יכול להיות הכרח רוחני, כי אנחנו מבינים שזה חשוב. זה יכול להיות גם הכרח חומרי, כי אין ברירה, חייבים לאכול וחייבים לעשות הרבה דברים. אבל כל פעולה שאתה עושה מצד הכרח אינם בתכלית שלמותם. אנחנו חיים פה לא כי אנחנו חייבים, אנחנו באילוץ ואין ברירה, ומה אפשר לעשות? זאת לא האמת. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות עכשיו, אבל זה לא הדגל, זה לא אידיאל. והם אינם באים כדי, כי אם כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון. כל ההכרחים והתורה שהייתה לי באף, היא שעמדה לי, כל האילוצים והקשיים שבן אדם עובר עד שהוא שמח בלימוד, שמח בתורה, שמח באלוקים, שמח בעצמו, כל הדברים האלה זה קשה, אבל זה כדי שתעמוד על המצב המוסרי הנכון, שמה? שיהיה בו שמח, במקום הנכון הזה, מה יקרה איתו? יהיה בו שמח ומתענג בעשות הטוב. לשם אנחנו חותרים, רוצים להיות קשורים ושמחים בכל הדברים הטובים, ובהינזרו מן הרע והכיור תגל נפשו וישמח כבודו. זה אין הרבה זמן להסביר את זה, יש במוסר אביך פסקה על זה. זה מה שנקרא סור מרע. מה זה סור מרע? נכון, יש דברים שאסור לעשות אותם. למה לסור? נכון, יש מים מלוכלכים, אתה בורח מהם, למה לברוח? נכון, למה צריך לסור מהרע? נכון, מים קצת מלוכלכים, אתה לא בורח, אבל מים מגילים, אתה כן בורח, נכון? או מבריח אותם או בורח מהם, נכון? למה? כי יש לך גועל פנימי מזה, נכון? להיות קשור לאמת זה אומר, אתה לא רק מבין שיש פה איזה משהו לא הגיוני, לא יכול להיות חברה מעורבת, אתה לא רק מבין שזה עקום ומבין שזה לא שייך, ואתה, גם אם אתה לא מבין, אתה יודע, יש הלכה, בסדר, תשאל פוסקים, מה כן, מה לא, אבל אתה יכול להבין, זה עוד קומה, אבל זה לא אומר שאתה שר מזה. לסור מזה זה אומר שאתה רואה מציאויות שבא לך להקיא, כפשוטו. לא משל ליריק, כתבת איזה שיר לחוברת של הישיבה. אתה באמת בא לך להקיא, אתה לוקח שקית, עוד שנייה אתה, יש דברים שאתה לא, אתה רואה אותם, בא לך להקיא מהם. למה בא לך להקיא? מה קרה? כי זה חלק ממך. כמו שהטוב הוא חלק ממך, גם הרע, ככל שאתה עולה במדרגות ובונה איזה עולם פנימי אמיתי, אז הרע הוא דוחה אותך. אתה לא יכול לסבול אותו. הבאתי דוגמה אחת, יש פה מיליון דוגמאות. טוב שיהיה גמר חתימה טובה. בעזרת השם, זמן הבא, נראה את הפסקה הבאה. הפסקה הבאה יותר עוסקת באיך בונים את זה. איך הולכים ובונים את העונג, והיינו פה המון המון מדרגות ושלבים ודברים שהעונג בספר בונים. איך בונים את זה? כן. לא, 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 זה בדיוק מה שניסיתי להראות. יש, נכון, זה יכול להיות שאתה ישר בדברים מסוימים, אבל אתה לא רב טעם. נכון? בסדר, אתה פשוט באמצע, בדברים מסוימים, בתחומים מסוימים, בזמנים מסוימים. נכון? אתה יודע שבראש השנה אתה יכול לסמוך על עצמך. בא לך ללמוד יותר ממה שאתה רוצה בראש השנה, אתה יודע, זה... ביום רגיל שבא לך ללמוד יותר, זה לא תמיד אמיתי. בא לך בשלוש בבוקר לקום ללמוד, אני אמר שזה אמיתי. אתה מבין? כל דבר צריך בדיקה. וזה באמת לא כל כך פשוט.
מה זאת אומרת? בן שתהיה כל כך
עמוד, רוחני,
אני
אמתחיל. כל דבר שבן אדם עושה באילוץ, אתה אוכל, למה אתה אוכל? כי אתה רעב, אתה תהיה חלש אם לא תאכל. אז זה נקרא אילוץ, נכון? אילוץ חומרי. כל דבר שאתה עושה באילוץ, תדע לך, אתה חייב לעשות את זה, בטח. אבל תדע לך שאתה עושה דבר שאתה עוד לא נגעת בו, זה עוד לא המילה האחרונה בקשר לדבר הזה. אתה מתפלל כי אתה מתפלל. אז עכשיו אתה אומר, וואי, וואי, איזה תיק זה, עכשיו צריך להתפלל, זה דבר מציק, מעיק, כוח הזה. טוב, נו, נשרוד את זה. תזכור, לא, זה לא מעיק, זה אמור להיות נעים, זה אמור להיות מצוין. אתה אמור להיות חבל על הזמן, אלא מה, בינתיים לא, בסדר, אז בינתיים עובדים.
ואיך זה יוצא, ואינם באים כדי להעמיד את
העולם המצב המוסרי? החנק הזה, הוא זה שבונה באדם אחר כך בטווח של זמן, אתה עונה את השמחה. כמו בן אדם שמנגן בפסנתר, כן, בן אדם שמנגן...
אם בן אדם לא אוהב משהו, הוא יכריח את עצמו, לא אוהב?
כן, אם הוא קשור לזה, כן. כל בן אדם שעסוק בתחום...
אם הוא קשור לזה, אבל...
אם יש לו פוטנציאל להיות קשור לזה, בן אדם מתחיל ללמוד פסנתר, הוא נחנק, האצבעות שלו נשברות. אבל אם יש לו כישרון למוזיקה, נשברות לו אצבעות, אבל בטווח של זמן הוא פתאום נכנס לתחום. ואז הוא מתחיל לנגן, מביאים לו תרגילים קשים יותר, הוא עוד פעם נחנק. נכון?
זה הבנתי, אז מה
הנמשל הוא? תמיד יש באדם צדדים שהוא שמח, לפעמים, בוא נגיד ככה, כל מדרגה היא כזאת שכדי לצעוד קדימה אתה חייב עמל. עמל זה אומר, זה לא טבעי לך. זה קשה. אתה מקריב, בדיוק ככה. אתה רוצה להיות רופא, אתה הולך להיכנס לא לראות אור יום כמה שנים. נכון? זה היה דרך ספריות במבחנות, לשמוע, לחקור, לקרוא. הראש שלך התמלא במלא מלא 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 דברים. אתה יודע, לשם אתה מקריב כדי להיות, אתה אוהב את התחום, אתה מרגיש קשור, אתה עושה את זה, נכון? ואחרי שנהיית רופא, אז אחר כך אתה לא מקריב, אתה כבר רופא, למה אתה עוד פעם הולך להשתלמות בארצות הברית, קורא את המשפחה שלך ולא יודע מה אתה עושה, למה אתה עושה את זה? כל תחום תמיד יש את, אפשר לקרוא לזה ככה, יש יראה ויש אהבה. אהבה זה מה כבר גילית? אתה מאוד שמח בזה. אבל יש גם צדדים שאתה רוצה לצמוח אליהם. ושם תמיד נדרש עמל ועבודה. נדרש עמל ועבודה. אתם יודעים, בשיעור א' למדתם גמרא, בסוף שנה היה נחמד. הגעתם שיעור ב', מתחילים לעבוד יותר קשה, נכון? שיעור ג' לא עוד פעם מתחילים לעבוד. למה זה ככה? כי כל שנה מנסים תמיד לטבוע מאדם כוחות כדי שהוא יצמח. אתה לא טובע מאדם כוחות, אז הוא מתנוון. אז הוא נהיה נכה, נכון? יש לי שכן בדיוק, היה לו גרס על הרגל חודש. חודש. חודש אתה לא הולך על הרגל. מה קרה? הוא לא יכול ללכת, הוא צריך פיזיותר, הוא לא יכול ללכת, הוא צולע, לא יכול לקפל את הרגל. חודש לא הפעלת משהו, מתנווה. לכן בן אדם כל הזמן צריך גם לשמוח וגם להוציא את הכוחות שלו. אם הוא לא יוציא, אז הוא יתנווה, הוא יתייבש.
כאילו צריך לדעת את האידיאל וללכת לשם.
גם את האידיאל לא תמיד אתה יודע. אתה קולט משהו מהאידיאל, ומה שאתה קולט, בגלל שאתה קולט ואתה אוהב את מה שאתה קולט, אז אם אתה אומר, יאללה, בוא נתחיל ללכת. אתה מתחיל ללכת, אתה מתקרב, ופתאום אתה רוצה יותר.
ללכת איפה שאני עכשיו.
כן. אתה לא הולך איפה שאתה עכשיו. כל בן אדם, איפה שהוא נמצא, יש בו שאיפות. הוא מרגיש חסרונות, הוא מרגיש שהוא רוצה לגדול. קח את זה, ועכשיו תתחיל לזוז. אל תדבר רק על זה שאתה מרגיש חסר. תתחיל לזוז, שזה יוביל אותך גם ל... דיברנו על זה פעם, נכון? אתה רוצה להיות, אתה רואה טלוויזיה, שחקן כדורסל? אתה אומר, אין עליו, חבל, אז מה, אין, גם אני יכול. אם לא תיקח כדור, תתחיל לזוז, אתה לא תקלע בחיים גם אם אתה מתחת לסל, נכון? ככה זה, זה... יש תמיד את השאיפה ויש את ה... בוא ניקח את החיים לשם. וממילא כשאתה לוקח את החיים, פתאום אתה רואה שנוצרת לך שאיפה עוד יותר גדולה. ממילא אתה עוד פעם לוקח את החיים לשם, ועוד יותר... וזה לא מבאס, אם אתה מחפש לגמור, אני יודע, אני רוצה להיות מושלם, כמה זמן זה לוקח, אז יהיה לך מאוד מבאס פה, כי כל הזמן אתה תמצא עוד מטרות ועוד מטרות ועוד מטרות ועוד מטרות. נכון? חלק מהמטרות זה לא חייב להיות דווקא בישיבה, זה יכול להיות... טוב, אז עכשיו אני רוצה להיות עורך דין כזה של חסד, של...
יכול להיות עם המטרה הגדולה ומטרות קטנות, שאני עושה את עצמי.
כן, אבל בדרך כלל המטרה הגדולה היא עצמה, אם זו מטרה אמיתית, היא גם הולכת ומשתנה. מה זה משתנה? מתעדכנת, מתחדדת. אתה רוצה להיות עורך דין, אז בהתחלה אתה חושב שזה...
כן, אני יכול לתאר לעצמי אידיאל ולהגיד, טוב, אני לא שם, אבל אני רוצה להגיע לפה, ואז להגיע לשם ולהגיד...
כן, זה גם נכון. אבל תמיד גם האידיאל עצמו משתנה. כי מה שחשבת בשיעור א', בשיעור ב', אתה חושב כבר קצת אחרת, נכון? אתה רואה דברים יותר, אתה רואה יותר לעומק, ומילא האידיאל שלך גם הולך ומתחדד. מפגישים אחרים, בסדר?
אבל לא
יודע,
איך משהו שהוא לא שלם, הוא גורם לי לחוות לעונג
ולעשות כאילו... אם אתה לא קשור למשהו, אז אתה תעשה אותו הרבה, אתה תיכנן. ואם אתה כן קשור ואתה תעשה אותו הרבה, אתה תיפתח, אתה פתאום תגנה בעצמך תחום שלא היה לך. אני לא יודע להסביר את זה, אני למדתי פעם פסנתר, אתה מביא לך תרגילים, אתה תשבור אותך ידיים. מהר בשתי ידיים, זה מסובך. אבל אחרי שאתה מתאמן, אתה פתאום רואה, וואלה. לא רואה איזה כיף, עשיתי את זה, עמדתי במשימה. אתה פתאום רוכש פה יכולת שלא הייתה לך קודם. איך אתה עושה את זה? כי יש לך כישרון. דרך זה שאתה מתאמץ, אתה חושף בעצמך את הכישרון שהוא אין נסתר בך.
אבל זה לא שלם איתי.
שלם זה לא, זה יותר ויותר ויותר שלם. אין בן אדם שיכול להגיד, גמרתי להבין במוזיקה. לא, הגעתי לקצה, הגעתי לקיר. אין שם קיר.
שלמותם זה רק שאני במצב שזה מקושר לדבר, נכון?
נכון. תכלית שלמותם הכוונה, בן אדם שהוא מרגיש קשור. נכון, זה לא האידיאל. האידיאל זה שתהיה טוב, ותרגיש קשור. זה כן יבנה לך. זהו, זה מה שהוא מחדש. זה כן יבנה לך. מה שיבנה בך את האידיאל, זה החנק שלפני האידיאל. מה שיבנה בך את הלוחץ, אתה זוכל...
אם אני לא שלם עם החנק הזה.
אתה לא שלם כי אתה לא מרגיש את השלם. בפנים אתה כן שלם, אתה לא מרגיש את זה. ולכן אם תעבוד על זה, אתה גם תגלה שאת מה שיש לך בפנים, אתה בעצם אוהב אותו. אתה רוצה להיות חלק ממנו.
למה לא טוב להגיד להכריח מהאדם, להגיד ללכת לעשות מצוות?
אתה יכול להביא זונדה עם משאבה, תחוף לו פנים על תוך הבטן, שחיה, חייב לחיות. מה יקרה אם תעשה את זה? הוא לא ימות, אבל הוא יוצא משוגע. נכון? למה? כי חוץ מבטן יש לו גם נפש. אתה חייב לקחת בחשבון כמה דברים, זה המציאות היא לא משהו לא דבר. ומילא ילד אם תלחץ עליו, תתפלל, תתפלל, תתפלל. אז, לפני שאתה תגיע למבוקה שלך, שהוא אוהב את התפילה, יקרה דברים אחרים. יתרורו עוצמות אדירות של שנאה. לא בגלל שהתפילה לא מתאימה לו, התפילה לא מתאימה לו, אבל יש לו נפש, אתה צריך לכבד את הנפש שלו. אתה לא יכול לדרוס אותו, תדרוס אותו, אז הוא ידרוס אותך. אתה לא תגיע לתחום שאתה רוצה, תכריח מישהו לשחות. אתה יודע שיש לו כישרון שחייה, תכריח אותו. הוא לא ירצה לשחות בחיים. למה? כי חפת אותו. אלא מה, תעשה את זה בחוכמה, אבל תעזור לו להגיע ליד. איך? בחוכמה. חלק מהחוכמה זה לפעמים להגיד לו, אתה לא רוצה בסדר. בקצב שלך, בוא נעשה התניות, בגיל מסוים אתה יכול לתת לו פרסים, בגילים אחרים אתה יכול להסביר לו. תעזור לו להגיע ליד, לאט לאט בקצב שלו, חנוך לנער, בטח שלא מחנך, אבל על פי דרכו, על פי דרכו. תן לו את זה בצורה שהוא יודע לאכול את זה, שהוא יודע לספוג את זה. אם לא יספוג את זה, אז לא עברת אותו שום תהליך, דרסת אותו. אז מה בנית? לא בנית כלום. לחשוף זה דרך הכלים. אתה רוצה לחשוף את הפנים, אבל דרך הכלים שאתה בנוי מהם. אתה לא יכול להכניס לבן אדם בכוח דברים, הוא לא עבור ואז אתה פתם אותו. נכון?
אז דווקא על ידי הקושי אליו מגיע למצב המוסרי הנכון?
כן. הקושי עוד פעם, הוא לא צריך להתרסק, אלא הוא צריך... יש פה במוסר אביך, הוא מביא מחובת הלבבות. תנאי גדול לתנא חסיד, לאהוב את מרירות השם. אדם שרוצה לעבוד על עצמו, אתה רוצה לעבוד? אתה יודע, זה הולך להיות קשה. למה? כי אתה הולך לנסות להגיע למקום שאתה לא נמצא בו. אתה הולך לצאת מעצמך, אתה הולך לעשות דברים שאתה לא רגיל, שלא תמיד הם סמכים אותך. זה קשה. ואם לא תרצה את מרירות הסם, לא תצמח לשום מקום. אדם שאין לו כוח להזיע ורוצה להיות שחקן כדורסל, הוא לא יהיה שחקן כדורסל. זה סגור, 100%. נכון? למה? כי אתה רוצה להיות משהו שאתה לא. כדי להיות, אתה חייב להזיע, אתה לא רוצה להזיע. אז אי אפשר, מה אפשר לעשות? אתה רוצה לגדול בתורה, תדע לך, זה לא קשה. במה קשה? בהרבה דברים, אבל זה לא יהרוג אותך, זה גם ישמח אותך, אז זה קשה. דרך אגב, זה לא רק בתורה, בכל תחום. אתה רוצה להבין בתחום? אתה לא יכול לעשות איזה קורס מזורז 60 שניות או 6 חודשים. אם ככל שהקורס יותר קצר, כנראה שזה פחות משמעותי ודומיננטי, ויש אנשים שזה מאוד משמח אותם. נכון, יש אנשים שאוהבים להיות מזכירים. מת על זה להיות מקושר. אתה עושה קורס כמה חודשים, אתה נהיה מזכיר, אתה מבין בכל התוכנות במחשב, מבין איך זה עובד, מבין, אתה אין, הוא מבסוט, זה הלב הזה לא כזה, זה מה שמתאים לו. אבל התחכום שם הוא מאוד שמח, אבל הוא מתאים לו דבר, זה לא מתוחכם ככה, זה מה שטוב לו. אבל מי שמתעניין בתחומים שקצת יותר מפותחים, כי כמה הקדוש ברוך הוא עשה אותו, אז הוא צריך להשקיע הרבה יותר, זה. נכון? כמו שאנחנו מדברים על דברים יותר עמוקים, זה הרבה יותר שנים. מדברים על דברים חומריים, טכניים, אז 4 שנים זה בדרך כלל מספיק. אתם מדברים על גוף או על נפש, איך תתחיל להבין שם? זה... הרופא לשבורי לב, נכון? זה לא כל כך פשוט.
מה המדרגות?
של מה?
מה המדרגות מההתחלה?
מה, בהתחלה? הוא מדבר על זה שזה... תעשה את הכל דבר ראשון עונים בשמחה. דבר שני, לעשות את הדברים עד הסוף. להיות חרוץ, לעשות אותם בפנית שלמותם, להוסיף עליהם. דבר שלישי זה שמופיע עליו שכינה. חל עליו רוח השכינה וזיו כבודה. שהוא פתאום מגלה... מדרגות של כבוד מאוד עליונות שמופיעות אצלו, אחר כך זה גם מקרין על הבריאות, פתאום כולם מזהים שהוא שייך למציאות חיים אחרת, זה 4 המדרגות. במקביל, הוא מדבר פה על איזה יושר פנימי שאדם מוצא בתוך עצמו. כל שהוא מתקדם בעולם בשמחה, יש בזה אין סוף מדרגות, אז מתגלה בו כל מה שדיברנו היום. תדעו.